חברים, אנחנו ממשיכים, למרות ש מתחיל זמן חדש, דברים חדשים, אבל אנחנו ממשיכים. אני חושב שזה נושא חשוב מאוד, אחד הנושאים המרכזיים בחיים שלנו. נעשה קצת תזכורת קלה. איפה אנחנו עומדים, בסדר? אנחנו התחלנו את אולי התחלה יותר, אמרנו ככה, למדנו אורות התשובה, הגענו למסקנה שלשוב זה לשוב לעצמנו. אז מי זה עצמנו? הדבר הזה מתגלה עם החיים כתוצאה מפגישה שלנו עם התורה. התורה זה לא כתוב בחוץ, זה לא בהר סיני וזה לא בשמיים. זה פה כתוב, זה פה נמצא. אנחנו צריכים לחדור פנימה לתוכנו, להיפגש עם עצמנו. לימוד תורה בצורה נכונה, אני יודע שאני חוזר על הראשונות, לימוד תורה בצורה נכונה, יש לך דף שם בהתחלה, לימוד תורה בצורה נכונה מתוך גישה נכונה. להיות עצמנו, להיות אדם טוב, שזה הדגל, הדגל המרכזי של עם סגולה, זה להיות אנשים טובים. זה הדגל של עם ישראל, שהעולם הוא טוב, ולא רק כמו שאחרים חושבים. הרע הוא רק קליפה חיצונית, אבל הוא טוב, הוא יותר דומיננטי, יותר מרכזי, והתגלה, זה עניינו של גילוי משיח, התגלה שהטוב הוא חזק מכל דבר אחר. הטוב זה ריבונו של עולם, שהוא מנהל את העולם. אז מתוך המפגש עם הלימוד תורה בצורה נכונה, לא בשביל להיות חכם, ולא להראות לכולם שאני חכם, ולא להיות בקי בכל הסוגיות של הש"ס, אלא מתוך רצון שהפגישה שלי עם הסוגיות של הש"ס ושל התורה, יפגישו אותי או אותנו עם עצמנו, עם העצמיות שלנו אמיתית, ויחשפו את מי שאנחנו באמת, שזה, כמו שאמרתי קודם, זה בעיקר רצון טוב, ואיך להופיע את הרצון הטוב הזה החוצה. לכן התחלנו ללמוד אורות התשובה, אורות התורה, שזה באמת קצת ילמד אותנו איך נפגשים נכון עם התורה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כמובן, השלב הבא זה ככה משאלת לב שלי, כן? שנזכה, כמו שאומרים, זה ללמוד אחר כך את אורות התורה, את אורות התפילה, כי גם אם אני מבין מי אני, זה יכול להישאר מרחף, ולא לרדת למעשה. כן, אני מבין הרבה דברים, אבל אני לא מקיים אותם, כי משהו עוצר אותי. אני לא שם. נכון? צריך להוריד את הרצון הזה למטה. כן? כמו שסיפרתי גם פעמים, שפעם דיברתי עם הבן ששאלתי אותו, למה אתה לא מתפלל? אבל אבא תשמע, אז בוא אני אסביר לך קצת, בוא נדבר קצת על התפילה. אבל אבא, אני יכול לתת לך הרצאות שלמות על התפילה. לא בא לי, לא, אין לי כוח להתפלל. כלומר, זה לא מספיק שאדם יודע ומבין, והרצון שלו צריך להיות כזה כביר, חזק, שמוריד את ה... תובנות של החיים, מוריד אותם גם לעשייה. וזה שלב נוסף, זה התפקיד של התפילה, לחזק את הרצון. דיברנו כמה פעמים שהשרשרת של ההשתלשלויות בתוכנו הוא תודעה נכונה מול המציאות, כן? שהתודעה מולידה נכונה, מולידה את הרצון הנכון, ותודעה לא נכונה מולידה רצון לא נכון, כן? אבל תודעה מבוררת כמו שצריך, מוליד רצון. ורצון, ככל שהוא כביר יותר, הוא מוליד גם יכולת. ודיברנו על זה כמה פעמים, צריך לדעת את השרשרת הזאת, ולכן לימוד תורה הוא הדבר המרכזי והעליון יותר בכל השרשרת, כי מזה מתחיל כל העסק. כל ההתנהגות של אדם מתחילה מהתודעה שלו מול המציאות. אז אם נזכה בעזרת השם, נלמד גם אורות התפילה, שזה החוליה השלישית שמורידה את כל המהלך הזה לחיים. לא רק שאני מבין שצריך להיות אדם טוב, אלא אני רוצה להיות אדם טוב. זה מדרגה אחרת. אז עכשיו, בפרק האחרון שדיברנו עליו, הפרק האחרון שהתחלנו בו, פרק ז', מדבר על איך נקרא לזה? בוא נקרא מספר אחד, זה סיכום כזה קצר, בסדר? לימוד תורה צריך להיות מותאם לכל אחד לפי שורש נשמתו ומדרגתו עכשיו. כלומר, הנושא הוא ביטול תורה, אבל המושג הזה ביטול תורה, יש לנו קצת פריחה שאנחנו שומעים את המושג הזה ביטול תורה. אנחנו צריכים להבין שביטול תורה הוא משהו יחסי, זה של מה שלמדנו, הוא משהו יחסי. אם אני לא מסוגל ללמוד כל היום תורה, אני אשתגע מזה, אז זה שאני לא יושב ולומד תורה, אני עושה משהו אחר, חיובי, זה לא נקרא ביטול תורה. ביטול תורה זה בן אדם שיכול כל היום ללמוד תורה, והוא מחיה את עצמו ואת אחרים על ידי לימוד תורה הזו. אז הוא שהוא מתרפא, אז זה בשבילו ביטול תורה. אבל בן אדם שיכול ללמוד שעה תורה, ואחרי שעה הוא מתפוצץ, אז הוא לא צריך להמשיך ללמוד. או שהוא צריך לשנות נושא, או שהוא צריך לעשות הפסקה, או להתעסק במשהו אחר, ולקבוע לו עיתים לתורה בשעה אחרת. כן? גם הרמה של הלימוד תורה היא גם כן קשורה לאיזה מדרגה אתה נמצא בה עכשיו. אם אדם לומד משהו כליל כזה, והוא יכול ללמוד משהו הרבה יותר עמוק, שיותר משפיע, אז זה ביטול תורה בשבילו שהוא לומד משהו כליל. אבל אם הוא צריך את הכלילות הזאת עכשיו, כי הוא למד שעה שלמה או שעתיים שלמה, משהו קצת יותר כבד ורציני, ובשביל זה התנחת בשבילו הלימוד הכליל הזה, אז זה לא נקרא ביטול תורה. הנקודה המרכזית פה שאדם צריך לחוש את עצמו ולראות איפה הוא עומד, ולפי זה לבנות את השעות והזמן והרמה של הלימוד שלו. בואו נראה את זה בסעיף ב' 1, אתם רואים אחרי מספר 1, כתוב ב' 1, רואים? זה פסקה שלא נמצאת באורות התורה, אבל היא תהיה בטח בהוצאות החדשות, שיוציאו הוצאה חדשה, היא תיכנס, זה הרב ציודה הוסיף אותה, לכן נקראת ב' 1, כן? ולא ב' ולא ג'. הרב צבי יהודה רצה שיכניסו גם את הפסקה הזאת, וכנראה בהוצאות חדשות יכניסו אותה. הפסקה הזאת נמצאת בשמונה קבצים, קובץ אחד, סימן קוף קף, יש ספר כזה, שמעתם? שמונה קבצים? זה קבצים שהרב כתב, כל מיני מהגיונות ליבו, כן? בנושאים מפוזרים בכל ענייני החיים. ספר חשוב לדעתי ללמוד אותו. אני עוד לא למדתי אותו. מקווה, יצא פעם פירוש על זה, אז אולי נלמד, נלמד אותו. אבל בוא נראה מה כתוב פה. בסדר? רפיון ידיים מן התורה, זה כבר ביטוי יותר עדין, נכון? רפיון ידיים מהתורה ולא ביטול תורה. הוא בכל איש לפי מדרגתו. זה מה שהסברנו קודם. ואם שכלו מגיע למחשבה עליונה שכלית, ובמקומה הוא מסתפק באמונה הרגשית. כלומר, אם אדם מסוגל, יש לו שכל מחודד, לחפור ולחדד את ההבחנות הדקות בתוך לימוד התורה, בין כוחות הנפש ומדרגות של כוחות הנפש, וההבדל בין המצבים השונים, כן? יש דיין, הוא אדם שיודע להבחין בין מילטה למילטה. זאת אומרת שיש מקרה לפניו, איזה סוגיה מהגמרא, עם איזה עקרונות בגמרא מתאימים למקרה הזה, זה חוכמה גדולה. כי יש אנשים שיכולים להגיד, המקרה הזה רגע זה דומה למקרה ההוא, אבל הוא לא דומה למקרה ההוא, הוא דומה למקרה ההוא. וזה מסוכן, אתה מוציא אמת שהיא לא אמיתית. אתה מוציא פנים בתורה שלא כהלכה. אז אדם שיש לו יכולת שכלית להבחין בין המצבים, שכלית זה לאו דווקא שכלי, כן? אבל זה יכול להיות גם בינה, כן? יש לו אפשרות להבחין בין המדרגות של הרגש והשכל והדמיון, לדעת להבחין מה קורה גם בתוכו, לא רק מעשים בחוץ של אנשים שרבים אחד עם השני, אלא גם מה קורה פה בפנים, בתוך הנפש של הבן אדם, להבחין בין המצבים, כן? אז אם הוא מסתפק בלימוד רגשי כזה, אתם יודעים שקוראים תהילים בהתרגשות, מכירים את זה? שזה חשוב בזמן התפילה. התפילה, עניין התפילה זה לקרוא את המילים, להבין אותם בהתרגשות, להתרגש. אתה קורא השיר, השופטינו, כמו שאדם יוצא לאותך, אתה מתרגש מזה, אתה רוצה שיהיה צדק כבר. זה נקרא התרגשות, זה התפילה. אבל בשכל זה להבין איך בדיוק הצדק בא לידי ביטוי. איפה ככה ואיפה ככה ואיפה ככה. אז אם הוא מסתפק בקריאות ספרי מוסר כאלה מרגשים רק, זה רמה פחותה שלא מתאימה לו, אז הוא בעצם מבטל את היכולת שלו לתת ברמה יותר גבוהה, אלא אם כן הוא נמצא באתנחתא, כן? כמו המנוע נמצא בסיבובי סרק, כן? למשל ברמזור אתה חייב לעצור, נכון? אז זה לא נקרא שאתה מבטל את הנסיעה שלך, אתה צריך לעצור, אם אתה תיסע יהיה התנגשות, נכון? אם יש אור אדום. אבל המנוע ממשיך לעבוד בסיבובי סרק. היום כבר יש כזה דבר שמחבא גם את המנוע, ושאתה לוחץ על הגז הוא נדלק לבד, זה בשביל לחסוך דלק, כן? פטנט חדש, לא שמעתם על זה? והמנועים במכוניות החדשות, כן? אני לא יודע אם זה נכון, נראה לי שזה הורס את הסטארטר. יכול להיות שזה חוסך דלק, אבל הורס את הסטארטר, אבל לא יודע, ימים יגידו. במקומה הוא מסתפק במנוע רגשית, הרי זה לגביה, כלומר לגביו, זה רפיון ידיים. רפיון ידיים, אתם מבינים את הביטוי הזה, כן? רפיון, שאתה לא מתאמץ מספיק לדרגתך. יש גם מאמץ יותר מדי שהוא לא נכון ומתיש. אדם שמתאמץ יותר מדי, זה גם לא נכון. כלומר, ביטול תורה זה לא רק פחות, זה גם יותר לא למדרגתך, כי זה ישבור אותך, ואחר כך אתה תזרוק את הכל לפח, כמו שקורה הרבה אנשים באים מכון מאיר, באטרף הם לומדים וזה וחייבים וזה וזה, ואחרי תקופה מסוימת זורקים את הכל, כי הם לחצו את עצמם יותר מדי. לא מסוגלים, כמו שקרה עם מקרה, עכשיו עם איזה רב אחד שברסלב, שכנראה רץ קדימה יותר מדי מהר, הוא נשבר. שמעתם על הסיפור הזה, נכון? לא שמעתם? טוב, לא רוצה להגיד שמות ולא, לא שמעתם, מה להגיד לשון הרע. אבל רק דוגמה, היה יהודי אחד שחזר בתשובה, יהודי מוכשר מאוד כנראה, והוא רץ קדימה יותר מדי, וגם מצג בהחזרה בתשובה, ומתן עיצות לאנשים, והדרכות לאנשים, אבל כנראה, כמו שהרבה בעלי תשובה, לוקחים את זה כמה צעדים קדימה, לא, לא, הם לא צועדים עם עצמם בצורה נכונה. אז זה שובר. בשבר הוא גדול. כשאני הזכרתי, כתוב על נזיר, זה בדיוק הסוגיה הזאת של נזיר. נזיר זה אדם שהוא רוצה לפרוש מדברים שלא חייבים לפרוש מהם, אבל הוא במדרגה אחרת. הוא לא רוצה להיות עסוק בהבלי העולם כל הזמן, הוא במדרגה אחרת, הוא רוצה לפרוש. כן? אז הוא מביא קורבן חטאת אחר כך. למה מביא קורבן חטאת? הרי הוא קדוש. זה לא ככה. בן אדם שעולה מדרגה שלא מתאימה לו, יכול להיות שהוא קדוש, יכול להיות שהוא פושע, כי הוא מתקדם יותר מדי מהר. הוא לא נהנה ממה שהוא צריך כן ליהנות, כי מדרגתו היום ליהנות מדברים מסוימים כדי לתת לו מרגוע נפשי. הוא לוחץ את עצמו יותר מדי, אחר כך הוא מתפוצץ. זה בדיוק הנושא, הסוגיה של נזיר מטפלת בדיוק בנושא הזה, ולכן מביאים קורבן חטאת. לא רק, זה לא רק מעלה, זה יכול להיות שזה חיסרון. אתם יודעים שלמשל, אנחנו בפרשיות שבוע הראשונות, עד נוח לא אכלו בשר, נכון? הותר בשר. למה הותר בשר? כי היצר של האדם הוא ברמה כזאת שהוא חייב איזה פיצוי באכילת הבשר. הבשר, אכילת בשר זה מרגיע את היצרים. והרב קוק כותב בחזון הצמחונות שזה חזון נכון, אבל אדם שהוא צמחוני והוא לא באמת במקום הזה מבחינה נפשית, רק אידיאליסטית, אז היצר הרע שלו אחר כך פורץ במקומות אחרים. באכזריות, כמו שעם הגרמנים, כל מיני שיכולים לחוס, יש כאלה חסים על החיות, אבל לא חסים על האנשים. למה? כי משהו שם לא נכון, לא עובד נכון. הם לא חסים בצורה נכונה על מה שצריך לחוס. לכן צריך גם להיזהר לא רק לקחת מינון יותר נמוך, שזה נקרא רפיון ידיים, אלא גם מינון גדול מדי, מה שקוראים היום אטרף, לעשות דברים באטרף, זה גם לא נכון, זה גם שובר. לכן כל אחד צריך לפי מדרגתו. ולא להסתכל לא ימינה, ולא שמאלה, ולא לשוות את עצמו לאף אחד, וזה הבעיה, שאנחנו משווים את עצמנו לאחרים. זה מה שמפיל אותנו. למה אנחנו משווים? כי אנחנו רוצים להיות חשובים. אנחנו לא עושים את זה כי זה אמיתי, אלא בגלל אולי מה יגידו. וזה מה ששובר את כל המערכת הנפשית של בן אדם. צריך לזכור את זה. זה כל הסיפור של חכם ותם, של רבי נחמן, מכוון בדיוק לנקודה הזאת. כן? שאומר לאשתו שם, מי שמכיר את הסיפור הזה, הוא שר לה. שר זה, יש שיר על זה. זה מה זה שלי וזה מה זה שלו. ומה לנו לדבר מהאחרים? לא, 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 לא. לא מכירים את זה? מה את עושה להשוות עם אנשים אחרים כמה מרוויחים? שירוויחו כמה שהם רוצים, מיליארדים. אני עובד, מרוויח, יש לי מה לאכול. עוד אולי שם כי טוב, אולי חסדו, אני לא נמצא בתחרות עם אף אחד. אבל זה לא רק בכסף. זה גם ב... יכול להיות גם בתורה. אני לא נמצא בהשוואות. הוא בא בדיוק באותו זמן שאני באתי למכון מאיר, הוא כבר אצל הרב בן יעקב. לבריאות שיהיה לו. שיהיה דיין, שיהיה... מה שהוא רוצה, אם זה מתאים לו. אני לא, אני טוב לי להיות אצל הרב אטינגר. אני עוד, יש שם עוד הרבה שנים שם. עוד דף גמרא ועוד דף גמרא ביסודיות. אני בתחרות עם מישהו? לא בתחרות עם עברה. צריך שיהיה לי פה שלט המצוין של הישיבה. אני צריך שום מאמר. הרב הכי חשוב. כל אחד, משהו זה הכי טוב. אם הוא, זה הכי טוב. אם רוצה להיות משהו אחר, לא טוב. איך הסיפור הזה על רבי זושה? אמרו לו, או שהוא אמר, כשאני אבוא לשמיים, לא ישאלו אותי למה לא הייתי משה רבנו. ישאלו אותי למה לא הייתי זושה. זה הכל. שמח בחלקו קוראים לזה, נכון? זה שמח בחלקו. אז עוד פעם. רפיון ידיים מן התורה הוא בכל איש לפי מדרגתו. ואם שכלו מגיע למחשבה עליונה שכלית, יש לו אפשרות לעמוד על יותר עומק, ובמקומה הוא מסתפק באמונה רגשית, הסברנו, הרי זה לגביו, זה שאתה חושב טעות, רפיון ידיים. וצריך הוא לשוב על זה, לשוב על זה, לתקן את זה, לשוב, כבר לעשות, לתקן, לעשות בלנס נכון. זה נקרא לשוב, לעשות בלנס נכון, להיות אני אמיתי. אמרנו, לשוב לעצמי. מי אני האמיתי שלי עכשיו? ולעלות אותה נקודה השכלית הרויה לו לעלות, למדרגה, שנניח אם הוא לומד עכשיו ספרים כאלה של הרב אבינר, ספרים מצוינים, והוא כבר יכול ללמוד את הרב קוק בעצמו, כן, או מהר"ל או משהו, אז הוא צריך לעשות בלנס. למדתי 10 שנים עכשיו אצל הרב אבינר, ועכשיו ספרים של הרב אבינר, עכשיו אני עולה קומה, מציתי, עולה קומה למקום יותר מוכשר כבר ללמוד משהו יותר עמוק, יותר, יותר הבנה, יותר... עמוק זה עם הבנה יותר נכונה ומדויקת של החיים. זה נקרא רמה יותר גבוהה. כי אנחנו מדברים על חיים, זה לא ידע. זה חיים, תזכרו. חיים. אנחנו לומדים בשביל להיות בני אדם. טובים. זה הכל. טוב. עד כאן זה סיכום של מה שלמדנו עד עכשיו. בזמן הקודם, לא זוכר כבר מתי התחלנו את זה. עכשיו... בדיוק הפוך. אדם ביטל תורה. הוא לא למד למדרגתו, למד פחות ממדרגתו, לא למד. למד שעה בשבוע במקום שעתיים בשבוע. למד כל יום שעה במקום 5 שעות ביום, לא יודע. שזה מתאים. אחרי שזה קרה, מה אני עושה? מה? נכון. אבל מה אני עושה אם מפיק לקחים זה מה שהוא אומר. אבל בוא נראה עוד משהו. זה שאני ביטלתי תורה בדיעבד, זה משמיים. איזה תועלת יש לי מזה שאני ביטלתי תורה? כלומר, כל דבר שאנחנו טעינו בו, לפני כן אנחנו לא רוצים לטעות. אבל אחרי שטעינו, בוא נראה מה אני לומד מהטעות הזאת. לא רק במובן מה אני מתקן, מה הרווחתי מהטעות הזאת. זה דבר הרבה יותר עמוק. וזה חשוב מאוד להסתכל בכל התחומים, גם בפוליטיקה, כן? גם במעשיות, גם במה שאתם רוצים. עכשיו היה טעות. עשיתי טעות עם חינוך הילדים שלי. אני מסתכל עכשיו על הילד שלי שהוא בגיל 20, מסתכל איך אני חינכתי אותו, ואני רואה רשימה של טעויות של אבא שעשה. אז קודם כל אני בן אדם, אני עושה טעויות. נכון? צריך להגיד לילד את זה. שהוא, כן? עשיתי טעויות. אבל השאלה היא, אחר כך, איך, מה הוא הרוויח מהטעויות האלה ומה אני הרווחתי מהטעויות האלה? זה מדרגה יותר גבוהה, זה הבנה שגם הטעויות הם חלק מהמסכת חיים שלי, אבל זה בדיעבד. ואמרנו כמה פעמים, הטעויות שלנו בחיים, כן? שמה למדנו הכי הרבה מכל מה שלמדנו בחיים. הכישלונות שלנו והפגמים שלנו, אנחנו נראה שזה המקום הכי טוב שהיה לנו בחיים. זה מדרגה אחרת ממה שדיברנו קודם. עכשיו בוא נדבר על התורה, ומהתורה נעשה העתק הדבק אחר כך לעבודה בכל תחומי החיים. כן? אז שני דברים יכולים להיות. יש שתי סוגות רווחים מהטעות או מהכישלון שבמקרה הזה של, שנקרא ביטול תורה. אחד, שדווקא כשאני נמצא רחוק מהתורה, רק אז אני מבין כמה טוב כשאני נמצא בתורה. או, למשל, נניח אני איזו תקופה מסוימת לא מתפלל, לא בא לי להתפלל, לא קם בבוקר לשחרית, קם בעשר, לא יודע מה, אומר שמע ישראל והולך לעבודה. כן? התקופה הזאת יכולה אחר כך להעיר לי אור ולראות, איזה בן אדם הייתי כשהייתי קם כל בוקר לתפילה, איזה שלוות נפש הייתה לי, איזה פגישה נכונה, יותר נכונה עם החיים שקמתי כל בוקר לתפילה, ואיך אני נראה היום שאני כל יום קם בשעה 10 בבוקר ומניח תפילין ככה. אתם יודעים, מכירים את זה לפעמים, מניח איזה תפילין, אומר שתי ברכות, שתי ברכות השחר וקריאת שמע, ויאללה, מתניע את האוטו נוסע. אני רואה איפה אני עומד, מה המצב שלי ביחסים שלי עם אשתי, עם הילדים, עם העובדים, אני במקום אחר לגמרי, מאוד גרוע. כן? ושאני מסתכל על עצמי לפני 10 שנים, נניח שקמתי כל בוקר לתפילה, למניין, וזה, הייתי בן אדם יותר שמח, המנוע שלי הפנימי עבד יותר נכון, הפגישות שלי עם החיים, המפגשים שלי עם החיים, זה המטרה של התפילה, שאתה יוצא לעבודת יומך, אחרי שאתה חיזקת את הנשמה שלך ברצון טוב, בתפילה בבוקר, אז כל המפגשים שלך עם כל האנשים, גם אלה שמרגיזים, הם הרבה יותר נכונים, יותר בריאים, פתרונות שלך יותר נכונים, ההסתכלות שלך לטעויות שלך יותר נכונות, אתה לוקח את זה ברמה הרבה יותר רגועה, ולא כל דבר עושה ממנו, כל זבוב עושה פיל, כי אתה שלם עם עצמך, היית בבוקר, קמת, פלטת כמו בן אדם, לא רק עשית אבי, אולי למדת כמה דקות בבוקר, כל אתה כאילו עשית את היומית שלך כבר. תמיד, מה שיקרה כבר זה לא משנה. אני בבוקר התפללתי, זה הנשמה מרגישה את זה. מרגישה מין שלמות כזאת. טוב, אני מקווה שצריכתי להסביר את עצמי. מי שדתי, מה שנקרא, מבין טוב מה שאמרתי עכשיו. נכון? מבין את זה מצוין. אבל זה שאני עכשיו נניח 3-4 שנים לא התפללתי בבוקר במניין, מחבר אותי חזקה לנושא התפילה, הרבה יותר חזק. אני רוצה להתפלל, אני יודע את התוצאות הנפשיות. עזוב עכשיו, שכר ועונש, כל החשבונות האלה. אני יודע את התוצאות, שכר ועונש זה תוצאות. אני יודע את התוצאות של זה שאני 3 שנים לא מתפלל במניין. אני יודע, אני רואה, מרגיש את השמחה הפנימית שלי. אני משתוקק לחזור לתפילה. זה רווח עצום, כי התפילה עכשיו שאני חוזר אליה, זה תפילה אחרת לגמרי מה שהייתה בשנים קודמות. זה תפילה הרבה יותר אמיתית, יותר טובה. אולי בזכות זה אני לומד קצת על התפילה, לומד את המילים של התפילה. היא הרבה יותר משוכללת. היא עושה אותי בן אדם אחר. זה הפקת לקחים אחת, בדיעבד. הפקת לקחים שנייה, אנחנו נוראים שם על לימוד תורה, זה שהדברים שאתה למדת במשך התקופה או השעות או הימים שאתה לא לומד, זה מחלחל פנימה וזה שוקע יפה בתוך קוראים זה הפנמה, אתה מפנים את זה בצורה טובה. כן? כי כשאת אדם כל הזמן נמצא בהישגיות, עוד דף גמר עבודה גמר עבוד פרשת שוב עבודה לחווה עוד משנה עבוד משנה, הוא לא מספיק מתבונן במה שהוא לומד. ושהוא מאיזה סיבה עושה הפסקות, עכשיו מדברים הפסקות לא יזומות, כן? זה מחלחל. אני אסביר קצת את הדברים, זה גם זה יהיה מוסבר פה. משה רבנו לא קיבל את התורה בבת אחת, הוא קיבל אותה פרשיות פרשיות, נכון? יש לכם פרשה סתומה, פרשה פתוחה, נכון? פרשיות, למה? הקדוש ברוך הוא לא יכול ללחוץ כפתור, כל התורה בתוך משה רבנו. למה פרשיות פרשיות? ללמד אותנו לעשות רווח בין פרשייה לפרשייה, זמן לעיכול, קוראים לזה, נכון? לעיכול, להפנמה, שהדברים יחלחלו פנימה. מי השכל? לתוך האישיות, לתוך הרגש והדמיון, שזה יחלחל, שיש זמן להתבונן. איך הידיעה הזאת, מה אני עושה עם הידיעה החשובה הזאת? למשל על התפילה, החשיבות של התפילה, מה אני עושה עם זה? איך אני מנהל את זה נכון? אז הרווחים האלה הם נצרכים. אתן לכם דוגמה, אני לימדתי תלמידים קריאה. תלמידים שפספסו אותה, כי הפעם היה דבר הזה, היה איזו שיטת לימוד שרוב מתלמידי ישראל לא ידעו לקרוא. כי אמרו, מה, תלמוד תורה, שיטת תלמוד תורה, א' קמץ, א', ב' קמץ, זה ישן, זה עתיק. רצו שיטות אחרות, חדשניות. אחרי 15 שנה ראו שחלק גדול מהילדים לא יודעים לקרוא. הם מנחשים את המילים, לא יודעים לקרוא, לא יודעים לפצר מילים. אז הרבה ילדים כאלה באו אליי ללמוד קריאה מההתחלה. עכשיו אתה צריך לחסל, להרוס את הברירת מחדל, כמו במחשב, שברירת מחדל של ילד איך שהוא קורא, ולבנות ברירת מחדל חדשה של קריאה נכונה. עכשיו זה אימון יומיומי, כזה שחור כזה, מעצבן, טוב לעשות את זה 5 דקות ביום, לא יותר. אז היו תלמידים שהייתי עושה איתם את הדברים האלה, ואחר כך היה כאילו חופש או משהו, חופש גדול למשל, חודשיים, לא היו. אז תמיד אני חושב שהתרגול נפסק והם חוזרים לברירת מחדל הקודמת. כי אם אתה לא מתרגל כל הזמן ברירת מחדל חדשה, אז אדם באופן אוטומטי, כי נוח לא חוזר לברירת מחדל הקודמת. אתם מבינים על מה נדבר? ברירת מחדל נפשית, או ברירת מחדל איך לפצח נניח קריאה, כן? ואיזה פלא, אחרי חודשיים, הילד בצב פי 10 יותר טוב מה שעזבתי אותו. למה? כי התקופה הזאת שהוא היה בחופש ושיחק והלך לים, הדברים חלחלו, נספגו, ואתה רואה שהילד אחרי כמה דקות או יום יומיים, הוא מצב הרבה יותר טוב מה שהיה קודם. כי זה חלחל פנימה. זה נקודה מאוד חשובה לדעת, גם שאתם מדריכים אנשים, גם בבית. הדברים מחלחלים עם השנים. זה לא עכשיו אתה רוצה שהילד שלך יעשה בדיוק מה ש... נכון. לא, זה אי אפשר ככה, זה לא מכונה. הוא צריך לשמוע, הוא צריך להיכשל, ועוד פעם להיכשל, וללמוד ולהפיק לחיים עד שהדברים מחלחלים. ככה זה. ואי אפשר שילד בן 3 כבר יתנהג כמו ילד בן 18. זה לוקח זמן. אז ההפסקות האלה גורמות שהדברים יתיישבו על הלב. ייכנסו עמוק לתוך הנשמה. אני אתן לכם עוד דוגמה אחת. לפעמים אתה לומד, נניח, יש לך קביעות ללמוד משניות, סתם דוגמה, או גמרא, דף יומי בגמרא. אתה לומד את הגמרא, פעם ראשונה ראית אותה, אתה לומד, קצת לא מבין, קצת כן מבין וזה. ויוצא מהיום אם למדת משהו, ואתה יודע, זה כזה נוגע, לא נוגע. מכירים את זה? מחר בבוקר אתה בא עוד פעם לסוגיה, הכל מובן. הכל זה לא דוגמה, זה לא נכון, אבל זה הרבה יותר מובן הסוגיה. מה קרה? בלילה ישנת על הסוגיה. המנגנונים השכליים, הנפשיים שלך עבדו. זה לא הולך לאיבוד, זה שאתה עזבת את הגמרא, זה לא הולך לאיבוד. בלילה, גם אם אתה לא מודע לזה ולא חלמת על זה, זה עובד, זה מחלחל. הדברים מתיישבים בלילה, בבוקר אתה קם, פותח את הגמרא, פתאום הדברים מובנים. זה תהליכים שקורים עם הזמן. בעיקר דברים שהם מותאמים לנפש שלנו, לאישיות שלנו. אז יוצא שאדם ביטל תורה בדיעבד, כן? אז ראינו שני דברים. א', הוא הבין את החשיבות של התורה, ולא כדאי לו להתנתק ממנה. ושניים, התורה עצמה חלחלה עליו הרבה יותר טוב. יותר ספוגה באישיות שלו. זה שתי תועליות. רציתי להגיד לכם על אגבי תורה, למשל, אני באופן אישי, אם אני לא עומד תורה, אני לא בן אדם. אני חוזר בתשובה, מי שיודע, מכיר. אם אני לא לומד תורה, עושה דברים אחרים, כן? אני נופל, 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 נופל. ואחר כך אני, כשאני לומד תורה, זה מרים אותי חזרה. כמו שאתה עולה על איזה טיל, לחלל, מרים אותך למעלה. אז כל פעם שאני מאיזו סיבה מבטל תורה, זה יכול להיות בגלל עשייה, אבל כשזה עשייה שאני צריך לעשות אותה, זה לא מוריד אותי. אבל אם אני סתם מבטל תורה, כי אני גם בן אדם, לא מלאך, כן? זה מוריד אותי מבחינה נפשית, מוסרית, שמחה פנימית. מוחית אותי. זה כי אני כמו דג, ממש כמו דג. מוציא אותו מהמים, מהתורה, אני לא יודע, אני הולך לאיבוד. גם אחרי 40 שנה שחוזר בתשובה, אני הולך לאיבוד. אני חוזר ללימוד, וואו. כאילו הלכתי במדבר עכשיו 3-4 ימים בלי מים, נתנו לי איזה כוס מים כזה. ואשתי אומרת לי אותו דבר. פתאום בן אדם חדש, קם לתחייה. ככה בי, כמו איזה חולה, איך קוראים לזה, up and down, איך זה נקרא? איך המחלה? בוא מענה דיפרסיה. אני מגזים, כן? מוריד אותי לקרשים, ממש מוריד אותי לקרשים. אבל בזכות שזה מוריד אותי לקרשים, אני מבין כמה אני שייך לתורה וכמה אני אוהב את התורה וכמה היא מחיה אותי ואת המשפחה שלי וגם את הסובבים אותי. אני מרגיש את זה דווקא בגלל הירידות האלה. כן. שאל? יש כזה שאל בני ונען. אתה מכיר את זה? אתה לא מכיר? זה לא שאלה, אתה מחזק את מה שאמרנו רגע, נכון?
נכון.
ועל גבי זה אתה רוצה לשאול שאלה.
כן, אני רוצה לשאול שאלה.
יפה מאוד, זה לא שאלה, זה תשובה. כי מה שאתה אומר עכשיו זה בדיוק מה שדיברנו עכשיו, מה שדיבר עכשיו זה השאלה המינון. ראינו עכשיו, ראינו, והמינון הוא אישי. זה לא, אתה לא דומה לי, אני לא דומה לך, אתה לא דומה לו, והוא לא דומה לו. ואף אחד לא דומה, לא, אין אדם אחד שיש עוד אחד כמוהו בעולם, אין דבר כזה. כל אחד והמינון שלו. אז זה בדיוק מה שאמרנו, ההפסקות האלה גורמות ל... להפנים את הדברים ולתת תנופה אחר כך גם כן ללימוד. אז יש אחד שהוא צריך בין הזמנים. שעשות את ההפסקה הזאת, היא טובה. הוא חוזר עם הרבה יותר כוח. יש אחד שצריך כל יום בין הזמנים. כל יום, חצי יום הוא לומד, חצי יום הוא צריך לעבוד, הוא עובד, זה טוב מאוד בשבילו. העבודה עצמה היא בונה. זה המחלוקת בין רבי ישמעאל לבין רבי שמעון בר יוחאי. בברכות שם על המדי, אתם מכירים את המחלוקת הזאת שם, האם אדם צריך ללמוד כל היום, כן, כן, הוא צריך ללמוד כל היום, הוא צריך לשלב דרך ארץ, כלומר עבודה עם הזה. האם זה משהו בדיעבד או משהו לכתחילה? האם האדם הוא כזה שהוא צריך לשלב את הדברים, כן, ככה הוא נברא, או שהוא צריך ללמוד כל היום, אלא מה, הוא לא יכול, אז הוא צריך גם לעבוד, כן? הרב קוק בעין היה מסביר את הנקודה הזאת. זה תלוי באיזה תקופה גם של החיים באופן פרטי, תקופת ההתקדמות הגאולה. אבל אם אתה באופן אישי, אל תעשה מזה נוסחה לכולם. אם אתה באופן אישי מרגיש שבבין הזמנים זה עושה לך טוב, זה מחלחל ובונה אותך, ואתה נפגש עם ההורים והמשפחה ומיישם את הדברים שלמדת, אז זה מצוין. כרגע זה טוב בין הזמנים. מפה לגזור שאולי כל יום אתה צריך בין הזמנים,
לא.
יכול להיות, לא, אני לא אומר שלא, יכול להיות. יש אנשים שבאמת בשביל לעבוד ולקבוע עיתים לתורה, זה לא מדרגה לא נכונה, זה מה שמתאים להם. הקדוש ברוך הוא ברא, אם כולם היו יושבים ולומדים, מי היה מתקן לך את האוטו? מי היה מתקן לך את הברז? מי היה פקיד בבנק? אז יש אנשים שבנויים לעשות דברים אחרים. יותר מאוחר, היית יכול, אני חיכיתי לתשובה שמי יתגל לך את האוטו, הערבים מג'ג'וליה. זה נכון, בשלב מסוים כתוב, באו זרים וראו צונכם. יש מצב מסוים שיבואו גויים לפה, יגידו, שמיעו, שבו תלמדו תורה, תדריך אותנו איך לחיות נכון, כסף, עניינים, אל תדאגו, אנחנו נטפל בזה. ויכול שאנחנו קצת במקום הזה, שאנחנו רואים הרבה גויים באים לפה לעבוד. כיף להם פה לעבוד, הם לא רוצים לחזור הביתה. לא רוצים לחזור הביתה, טוב להם פה. עם היהודים. יש ערבים, סיפרתי פעם את הסיפור הזה, ערבי אחד לפני שבא ערפת עם הרשמו. ערפת שם, שמתי לב פעם, ערפת זה מלשון לערוף. נכון? זה מלשון לערוף, יש לו שם מתאים לאישיות שלו. הוא אמר, אנחנו, היה לנו פנצ'ר באוטו, זה היה שם בשכם. נכנסנו לפנצ'ר מאחר שיתקן לנו את הפנצ'ר. אמר, אנחנו עוזבים פה. אנחנו לא נשארים דקה פה עם ערפאת, מחשימו. אנחנו נוסעים לארצות הברית, אנחנו הולכים לעבוד רק אצל יהודים. כך אמר לי. יכול שהוא מתחנף אליי, את הערבים גם יודעים ללקק, הם יודעים מה לדבר ואיך לדבר, מי שמכיר אותם היטב, יודע שהם יכולים ביום להיות מלצרים שלך סופר, לתת לך כבוד כאילו אתה מלך, ובלילה הם זורקים עליך אבנים. אותה ערבי ששירת אותך בבוקר במסעדה פה בירושלים, בלילה הוא יכול לזרוק עליך אבנים על האוטו שלך. אז הם יודעים, הם יודעים להסתדר. אמר לי איזה ערבי אחד ש... לפני כמה ימים דיברתי איתו. אדם שהוא עובד, עובד יפה, באמת עובד יפה, הוא מנהל עבודה, הוא עובד יפה. ממש משתלט על עבודה יפה. שאלתי אותו אם היה רוצה ללכת למקום אחר, טוב לך פה או לא. אז הוא קצת פוליטיקאי, והוא אמר לי, תשמע, אני חלבי. אני מחלב, כלומר, תדעו לכם, רוב הערבים פה הם לא מפה. זה ערבי ישראלי, מה שאני מדבר שם. אני מקור שלי מחלב, ההורים, סבא, סבתא, לא יודע מה, היו מחלב. אם אני הייתי תחת, איך קוראים לו, אסד, הייתם מתרגלים, מסתדר, לומד להסתדר. יש להם את העניין, הם לומדים להסתדר בכל מקום, הם לומדים איך להסתדר, הם יודעים שהם צריכים לחיות, הם צריכים להרוויח כסף, צריך להיות להם נשים, ילדים, הם לומדים להסתדר. למה התחלתי לספר את זה? אני לא יודע. יבוא יום, והם יבואו, ירצו לשרת אותנו. ויש ערבים כאלה שרוצים להיות פה, הם לא רוצים להיות בשום מקום אחר. אלה עם התעודת זהות הכחולה, לא מוכנים שיהיו חלק מהרשות. לא מוכנים. יש להם פה גן עדן. לא רק גן עדן של תנאים, של ביטוח לאומי ורפואה כמו שצריך וזה. אלא זה טוב לעבוד עם היהודים. זה טוב, טוב להם לעבוד עם היהודים. אז יבוא יום, והם יבואו. יש היום הרבה נוצרים גם, אוהבי ישראל. טוב, איך הגענו לדבר? כן. אמרנו על המחלוקת של עבודה ושילוב של עבודה ולימוד. השילוב בין עבודה ללימוד בדורות האלה הוא ודאי הכרחי. כמה? זה תלוי. יש אנשים שכן מסוגלים לשבת ללמוד, אם יש להם פרנסה. כן? חשוב לתמוך בהם, לתת להם ללמוד. יש אנשים שלא יכולים, אז זה טוב שישלבו עבודה, זה כמה? תלוי. איך תדע כמה? אתה מרגיש, אם אתה אמיתי, אתה מרגיש כמה אתה צריך לעבוד, כמה צריך ללמוד. גם צרכי הפרנסה מכוונים אותך מריבונו של עולם, כמה אתה צריך לעבוד וכמה אתה צריך ללמוד. כן, בסדר? קיבלת חצי תשובה לפחות? כן. נכון. הוא צריך רב שיעזור לו להנחות אותו, אבל אני אומר דבר נוסף, אדם שהוא מחפש להיות אדם אמיתי, הוא יודע מה הוא צריך, הוא יודע, הרב עוזר לו להוציא את זה מבנים, איך אמרו, חוכמה בלב איש ואיש תבונות ידלנה, מישהו מכיר את פסוק הזה? אני לא יודע אם מצטט אותו נכון. הפתרונות שלך נמצאים בתוכו, אצלך עמוק. הרב עוזר לך למצוא את הפתרון אצלך, כי הפתרון שאני אתן לך, אני צריך להיות שהפתרון שיתאים לך, לא לי. ובשביל לתת לך פתרון נכון, צריך לעזור לך לחפור בפנים, לשמוע אותך. לתת מה שמתאים לך, בדרגה שלך, ברמה שלך, ולא לתת איזה נוסחאות. ביטול תורה! אתה מכיר את זה? מה ביטול תורה? בן אדם בא... חילוני, לא למד דקה ביום, רוצים שלמד 14 שעות ביום, ביטול תורה. איזה ביטול תורה? מה זה ביטול? זה ביטול תורה. זה לא ביטול תורה. יש רצון ללמוד כמה שיותר, אז לאט לאט מתקדמים, אתה לומד בקלות שעה, תוסיף עוד 5 דקות. אחר כך עוד חודש, חודשיים, אתה לומד שעה ו5 דקות בקלות, תוסיף עוד 5 דקות. כמו הג'ירפה, אמרו שפעם לא היה לה צוואר ארוך, אתם יודעים. דרווין, תורת דרווין. היה לה צוואר קצר, אבל לא יודע, אכלו את כל העלים, אז רק אלה שהרימו את הראש שלהם, הצליחו לשרוד. אז התארך להם הצוואר. ואז שרו עלים יותר גבוה, אז רק הגבוהים יותר הצליחו לשרוד, היתר מתו. וככה, זה מוטציה נקרא, בגנטיקה אני חושב, כן? ככה, כל הזמן הגבוהים יותר שרדו, שרדו, אז שנהיה ג'ירפה עם ראש כזה גבוה. הבנתם? איך זה התארך לה? אז ככה גם אנחנו צריכים לעשות, לאט לאט. לא חושב, זה שטות מה שאמרתי, אלא עוד שרב הוא כותב, שבחינה רוחנית זה רעיון נכון מאוד, ש... אנחנו נמצאים בתהליך של התפתחות, נכון מאוד. אבל אם אפשר למשוך את הצוואר ככה, אני לא יודע. טוב, בוא נראה את זה בפנים מה שדיברנו, בסדר? זמננו קצר, מי הולך פה לשיעור בשלוש ורבע, מי הולך לשיעור של הרב... טוב, אנחנו גומרים בשלוש ועשרה, כדי שיהיה לכם זמן, ובשלוש וחמישה אנחנו עושים סבב. סבב, עם מה יצאתם, עם מה יצאנו לחיים, עם מה שדיברנו פה. גם מהשאלות, איך קוראים לך? עידו? גם מהשאלות של עידו. שאלות של עידו, יש גם מה ללמוד. כן? אז בואו נראה א' וב' נראה בעזרת שם פעם בא, כי זה ממש חבל, אני חבל לי לפספס את זה. באמת חבל לי לפס, וזה גם אם יהיה קצת חזרה לדברים. אז בואו נראה את א'. אז אמרנו, זה שבדיעבד אדם מבטל את התורה, יש לזה גם תועלת. אז א', תוספת הבנה לערכה של תורה ולימודה, ותוספת השתוקקות ללימוד. כלומר, גם בזה שעשית הפסקה מהדבר הטוב, במקרה הזה של התורה, גם אתה יותר מבין, את הערך של התורה, שאתה נפגש ולומד את הבן אדם אחר, אתה מבין איזה כוח יש לה לפעול על האישיות שלך. לשמח אותה, לתת לה תקווה, זה עיקר הדבר. כן? וגם זה גורם לתוספת השתוקקות. אתה גם מבין את הערך יותר טוב, כי אתה חווית את החיסרון. לכן, היום פרשת שבוע, והי ערב והי בוקר, נכון? קודם כל יש חיסרון, ומתוך חיסרון מתגלה האור. היום שאני לא מתחיל מהבוקר, ערב, אלא ערב בוקר. וגם הרצון שלך, ההשתוקקות שלך, הרמה, המד, רצון של השתוקקות, גם כן עלה. כשאתה מחסיר, כשאתה מתנתק, כן? דוגמה הכי פשוטה, לא אכלת כמה שעות טובות, אחרי שיש לך לאכול, עולה, נכון? אותו דבר. בוא נראה את זה פה, יש פה הערות, שזה מהספר של הרב וינר, מביא פה מהזוהר. וגם המהר"ל מביא את הזוהר בנצח ישראל, כל הדברים נקנה הידיעה בהם, כל דבר, כל הבנת חיים, כל חתיכת חיים, נקנה, אתה רוכש את זה, ההבנה הזאת לא רק דקלום, אתם יודעים, יש אנשים מדקלים סיסמאות, ראיתם פעם טלוויזיה, פוליטיקה כזה, כל זה, כולם מדקלים סיסמאות, מדקלמים סיסמאות, אתה מרגיש שהם לא מחוברים בכלל למה שהם אומרים. כי נתנו להם דף מסרים, שמעתם על זה? דף מסרים. אבל כל הדברים זה נקנה, זה לא דקלום, זה הופך חלק ממך, נקנה הידיעה בהם, מן ההפך. כשאתה נמצא בחושך, אתה מבין את התועלת של האור. כשאתה נמצא בביטול תורה, ואתה מבין כמה שאתה לא שמח וכמה פוי עליך, ואתה זוכר את הימים שהיית בתוך התורה כמו שצריך, אתה רואה את ההבדל, אז אתה משתוקק לזה. אתה גם מבין את זה. אם לא בשכל, בכל האישיות שלך אתה מבין את זה. רבי יוסף קארו, מגיד מישרים, אתם יודעים, רבי יוסף קארו, כותב השולחן ערוך, היה מקובל גדול, לא רק היה איש הלכה. היה לו מגיד מישרים, שהיה מגלה לו כל מיני הבנות, והיה ספר כזה, מגיד מישרים. פרשת החיימות, דאין האור ניכר אלא מתוך החושך. ילד שגדל בבית עשיר, הוא לא יודע להעריך את ההורים שלו, לא יודע להעריך את האושר שיש לו בבית. אבל אם האבא שלו יורד מנכסיו, פושט הרגל, יש להם תקופה קשה, פתאום הוא מבין כמה היה לו טוב שהמקרר היה מלא. ושהיה יכול, כשצריך בגדים, היה אפשר לקנות בגדים בבית, ושצריך לעשות כל מיני דברים, יש כסף לעשות. אני לא בעד אושר, זה לא דבר טוב. אבל יש לך, לא חסר לך. אם אתה משתמש בזה לדברים טובים, זה בסדר גמור. אז זו התובנה הראשונה. התובנה השנייה אמרנו שבאופן ספציפי, הנקודות שלמדת מחלחלות פנימה, זה נראה את זה פעם אחרת. בואו נעשה סיבוב קטן, אם אתם רוצים לשתף. יש לנו ממש כמה דקות, 5 דקות נדמה לי. חשוב לי הדבר הזה, אני אומר, חוזר על עצמי כמו תקליט שבור. למה היה תקליטים? אני לא יודע אם אתם יודעים מה זה בכלל. תקליטים לא היה דיסקים ולא קסטות, היה תקליטים. התקליט שבור זה שהמחת על התקליט היא קופץ, אז כל הזמן חוזר על אותו מילה, אותו קטע של שיר. קופץ. היום גם בדיסקים יש דבר כזה, שדיסק קופץ, נכון? יש דבר כזה. אז אני חוזר על זה כמו תקליט שבור, וזה חשוב. קמת, למדנו עכשיו 3/4 שעה, מה אני לוקח הביתה? מה אני יוצא? איזה תובנת חיים יצא? אפילו כזאת קטנה, אבל עם מה אני יוצא הביתה? מוזמנים לשתף, אני לא לוחץ. לפעמים הדברים חלחלים אחרי יום, יומיים, אחרי שבוע, חודשיים, אבל אם אתה לקחת משהו, בוא תעזור לנו. אם אתה עכשיו הבנת פה משהו, יכול להיות שמה שאתה הבנת, הוא לא שמע את זה. אתה אומר, הוא לומד משהו חדש. הוא אומר משהו שאתה לא שמעת. לא שלא שמעת באוזניים. הנשמה שלך לא שמע את זה, הוא שמע משהו אחר, המפגש שלו, של האישיות שלו, עם הדברים שלי או של עידו, לא משנה, יצר משהו חדש שאתה לא שמעת. אז הוא מפרה אותך, אתה מפרה אותו ואתם מפרים אותי. יש בזה תועלת מאוד גדולה, וגם אתה תופס משהו, דג משהו, ביד. היית יום שלם בבורסה, נכון? ואתה בא הביתה, לא לקחת שום דבר, מה זה שווה, שמה היית שם? תדוג משהו לפחות, איזה שקל אחד, שניים, שלך מה לאכול, עוד איזה לחמניה, אני יודע. כן, בכבוד. נפלא. יש פה את זה, את הסדר הזה, אנחנו רק לא יודעים את זה. לכל בן אדם יש פה רב, לא חייב רב מה שקבעו לך, זה גם רב שאתה קובע לעצמך. עם מי שאתה לומד איתו ואתה מרגיש שיש קשר והבנה. אבל יש פה דבר כזה שאנחנו עושים חשבון נפש, יש את התוכנית לימודים, אתה, איך, לא את התוכנית, את הטבלה הזאת שאתה ממלא. לקראת סוף הזמן, אפשר לא חייבים לקראת סוף הזמן, אפשר אולי גם איזה מאזן, לראות. מה עבד, מה לא עבד, איזה שיעורים טובים לי, איזה שיעורים לא טובים לי, האם אני לומד יותר מדי, פחות מדי, זה מתאים לי, לא מתאים, זה חשבון נפש, זה קוראים לזה חשבון נפש מצוין. צריך לשבת עם עצמו ולראות. אז יש פה הדרכה כזאת, לעשות לקראת כל זמן, לעשות חשבון חדש, לראות. לזמן הקודם, איזה שיעורים עבדו, איזה שיעורים היו טובים, איזה שיעורים מיציתי אותם, מה למחוק, מה להוסיף. זה נכון מאוד, מה שאתה אומר זה מצוין. 10. תודה. עוד מישהו רוצה להגיד משהו? אני מסתכל ואני לא לוחץ. אפשר לשתוק, זה בסדר גמור. כן. איך קוראים לך? יכול להיות שאמרת את השם שלך, אם אני לא זוכר, אל תקפיד עליי. שכחה כבר. לא עובד אצלי כל הגלגלים, לא עובדים כמו שצריך. כן. אני מגיל. כן. כן.
לי אישית יש
נטייה להיות מאוד טוטלית. ללכת על זה. כן, מצוין. זה לא אישית שלך, זה רוב האנשים, יש דחיפה למקום הזה. ללכת תמיד למקום הזה.
זה יכול להיות
לפעמים להרוס, לא סביר, נכון, נכון. ממש נפלא. אחד הדברים שאני פה, מכון מאיר, זה בעיקר בשביל מה שאמרת עכשיו. כי כשאני הייתי חוזר בתשובה, אף אחד לא ידע להגיד לי את מה שאתה אמרת עכשיו. ואנשים רצים לשיעורים, לא עובדים, רצים. רצים למרכז, רצים זה וזה. עכשיו, אני לא אומר שלא להיות זריז, אבל הריצה, זה היה ריצה של לחץ. לחץ, אדם צריך להיות רגוע. גם אם הוא זריז, הוא יכול להיות רגוע. יש אדם הולך לאט, הוא עצבני. יש אדם הוא זריז, אבל הוא רגוע. תודה. כן. איך קוראים לך? איך, גבריאל? כן, גבריאל. המלאך גבריאל. כן. נו. מה הם? רצים לכל הכיוון? כן, כן, בדיוק. כן, כן, רוצים להספיק הכל, והכל צריך להיות 100%. הכל והכל 100%. ואסור לטעות. אם אתה טועה, יש סכין, שחיטה. כשרה, שחיטה כשרה. כן, נכון. זה תרבות המערב. זה האיסביות. למה קוראים לו איסב? משון עשוי. הוא נולד עם שעור כבר מושלם. אין, צריך הכל להיות מושלם. זה תרבות האיסבית. אנחנו, תרבות יעקבית, עוקבים אחרי החיים ומתקדמים. זהו. תודה. זהו, הלכנו. חודש טוב, בשורות טובות לעם ישראל. נמשיך בעזרת השם, יום שלישי הבא.